קשת, כל שידורי תורה, בוקר טוב, בשבוע טוב, שבוע חדש. היום יום ראשון. התחלנו לפני שבוע בסדרת שיעורים לקיץ בנושא מדרש ופשט. כאן זה עזרא ביק. ואנחנו היום בשיעור השני. לפני שאני מתחיל, אני רוצה לבקש ולהדגיש את החשיבות. אולי קיבלתם בדואר אלקטרוני ואולי לא, אבל הרשימות, רשימות התפוצה של הדואל, בנוגע לקשת, וגם כל הרשימות התפוצה של בית מדרש הווירטואלי נמחקו. ואנשים צריכים להירשם מחדש, וגם לקשת אני מבקש, רשימת הדואל הוא לא כזה חשוב, השיעורים לא מגיעים בדואר אלקטרוני, אבל הרשימה היא כן חשובה. כי לפעמים יש הודעות, זה לא הרבה, כן? פעם בחודש, מקסימום אולי אפילו, אני חושב אפילו פחות, פעם בחודשיים, כתבנו אליכם, אבל זה חשוב שיהיה אפשרות להשיג את האנשים, להודיע על שיעור חדש, דוגמה, השיעור הזה. לא יכולנו להודיע על הסדרה הזאת, כי לא היה לנו רשימות לפני שבוע. נא לקחת דקה, שתי דקות, להיכנס לאתר של קשת. ובצד שמאל יש שם כפתור כדי להירשם, ולעשות אתר שלו מחדש. אתר של קשת נמצא בכתובת www.etzion.org. etzion.org.il קו קשת K-E-S-H-E-T. ועכשיו השיעור. לפני שבוע הבאתי שניים שלושה מדרשים בנוגע לאברהם אבינו שהמשותף להם היה המילה מתפחד, מילה שהיא המצאה, כלומר חזל המציאו מילה כדי להביא לא פחדים, אלא דאגה, חרדות. ויצא, מה שרציתי להראות, שחזל הבחינו אצל אברהם אבינו, תכונה בסיסית, פסיכולוגית, יסודית, של מה שקראו התפחדות. לא פחד, ולא, ודאי לא, הימנעות מלעשות. אברהם אבינו מובחן בתעוזה ובגבורה, אבל דאגה, אי שקט, אי ביטחון עצמי לגבי הצלחת דרכו. וניסיתי להסביר למה חזר יבחנו את זה ומה זה אומר על אישותו של אברהם אבינו. אנחנו עוד נחזור לאברהם, אבל היום אני עובר ליצחק. מתוך, בין השאר, גם השפעה. ויש מדרש אחד יסודי לגבי יצחק, כי אין הרבה סיפורים על יצחק, סך הכל בתורה. יש מדרש אחד יסודי על יצחק, שאני רוצה להתייחס אליו, וזה נמצא בפרשת תולדות, בנוגע לעיוורון של יצחק. כתוב, היי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות. אז המדרש מתייחס למטבע, ותכהנה עיניו מראות, בצורה קצת שונה מהפשט. כנראה שהשאלה היא, אם תכן עיניו, למה צריך לכתוב מראות? העיניים לא יכולות לסבול מחיסרון אחר חוץ מראייה. הם לא תכן עיניו משמוע. אז מה זה מראות? אז הם הבינו שהמם כאן הוא מסיבת. התכן עיניו מראות, העיניים סבלו, הם קהו בגלל ראות. בגלל ראות. ואז שואלים איזו ראות, באיזו ראות מדובר. מדרש רבה, פרשת תודות, פרשת סמכי, אות יוד. ותכנה עיניו מראות. יש הרבה, כמה פירושים כאן. אני מצטט רק שניים לצורך השיעור היום. ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו מראות מכוח אותה ראייה. הם קראו מכוח ראייה מסוימת. שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו אגבי המזבח, בכו מלאכי השרת. הדא עוד כתיב, הן ערלים צעקו חוצה. ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו, והיו רשומות בתוך עיניו. וכיוון שהסכין, קהו עיניו. הדא עוד הכתיבה היא כי זקן יצחק. אז המדרש הראשון מסביר שהכהות העיניים של יצחק לעת זקנה נובעת מראייה בעת זמן נערות. הרבה שנים לפניכם, משעה שעקד אברהם אבינו את בנו יצחק אגבי המזבח, אז בכו מלאכי השרת, ויש כזה פסוק, הן הרים צעקו חוצה, שהמדרש בפרשת וארא אכן מסביר ככה שהמלאכים מחו, כנראה שגם בכו, בזמן העקדה, ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו של יצחק, והיו רשומות בתוך עיניו. אז הדמעות המלאכים נכנסו לעיניו של יצחק. יצחק כנראה שוכב אגבו, אגבי המזבח, המלאכים הם למעלה בוכים, הטיפות יורדות כגשם ונכנסות לעיניו של יצחק, והיו רשומות. אבל כתוב בפסוק בהי כי זקן יצחק פתחנה, טוב, זה השפעה לטווח ארוך, ובהי כשהוא זקן, אז כיוון שהזקין, קהו עיניו. אז הפירוש הראשון אומר שיצחק יש לו בעיה בראייה, קהות עיניים, בגלל השפעה שלילית, השפעה מזיקה של דמעות המלאכים. כנראה שזה ידוע ופשוט, שדמעות מלאכים מכות עיניים. דבר אחר, מראות מכוח אותה ראייה, אותו דרשה. והיא כזקן יצחק בתחנה עיניו מראות, מראות מכוח אותה ראייה. קהו עיניו בגלל ראייה מסוימת. איזו ראייה? שבשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו אגבי המזבח, אותו זמן, אותו אירוע, יצחק נעקד אגבי המזבח, תלה עיניו במרום והביט בשכינה. יצחק הסתכל מעלה, ועיניו חדרו עד השכינה. משל, מושלים אותו משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה מטייל בפתח פלטין שלו, ותלה עיניו וראה בנו של אוהבו מציץ עליו בעד החלון. המלך מטייל, כנראה בפרטיות, ורואה איזה ילד קטן שמציץ, לא צריך להסתכל, אבל הוא מציץ. אמר, אם אורגו אני עכשיו מכריע אני את אוהבי. לא רוצה להרוג אותו, כי זה יחאב לאבא שלו. אלא גוזרני שיסתמו חלון נותיו. הוא יסתכל איפה שלא צריך להסתכל, לכן הוא לא יסתכל עכשיו. כך, בשעה שהעקיד אברהם אבינו את בנו אגבי המזבח תלה עינה והביט בשכינה, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הוגו אני עכשיו אני מכריע את אברהם או אבי, אלא גוזר אני שיחו עיניו, וכיוון שהזקין כהו עיניו היי כי זקן יצחק. אז יש כאן שני מדרשים, שניהם תמועים ביותר. אחד אומר שדמעות של מלאכים פוגעות בעיניים, והשני אומר שהסתכלות בשכינה פוגעת בעיניים כי לא היית צריך להסתכל. והשניהם אנחנו תוהים. קודם כל, מי אומר ולמה שדמעות מלאכים יבקעו בעיניים? הן שורפות, הן חמות, מה, 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 מה בדיוק הנקודה כאן? ובית, הסתכלות בשכינה אולי יותר מובנת, אבל במדרש זה מובא כאילו מעין נקודה שבגלל שהוא ראה בשכינה, אז שלא יראה, שיפסיק להסתכל. היה צריך להירג אפילו, אבל בגלל אברהם הרבי, אז לא. כל הדבר תמוע ולא מובן. אני רוצה להציע את ההסבר הבא למדרש הזה, ומדע להבין מה שחזר רוצים להגיד לגבי האישיות של יצחק בכלל. קודם כל, יש שאלה באמת מה האופי של קהות העיניים של יצחק. בפשט זה נקודה פיזית. וזה בא להסביר את אי יכולתו של יצחק להבחין שהעומד לפניו עוד מעט בקבלת הברכות הוא יעקב ולא עשיו. ולכן צריך למושש אותו, ויעקב מצליח להרים על יצחק, כיוון שיצחק לא מזהה את תווי פניו. ואולם, גם בפשט, יש סיבות טובות להבין שקהות העיניים הזה של יצחק הוא יותר מאשר אי הבחנה פיזית, סנסורית, של עיניו. לראות בתווי הפנים של יעקב, אלא משהו עמוק יותר, דהיינו אי יכולתו של יצחק להבחין בכלל בין יעקב לבין עשיו, כידוע שיצחק אוהב את עשיו. וזו משתי בחינות. אבל במצחת הפשט, אני אזכיר את זה רק בקיצור, הפרשה פותחת בבהי כי זקן יצחק פתחן עיניו מרות, ויקרא לבנו לעשיו. יש כלל בתורה שכשמביאים איזשהו פרט חשוב להבנת הסיפור, אז זה בא בדיוק לפני הנקודה החשובה, הנקודה שדורשת הסבר. כלומר, אני טוען שאם קהות העיניים של יצחק בא להסביר אך ורק את זה שכשיעקב הגיע, יצחק לא זיהה אותו, אלא חשב שהוא עשיו, בפעם שהוא אמר, אני עשיו בחוריך, אז הפסוק, ותכן עיניו מראות, היה צריך להופיע לא בפסוק א' של הפרשה הזאת, אלא רק בעוד כמה פסוקים. כשאולי לפני שרבקה אומרת לי יעקב, אתה תלך, אז היה צריך, שם צריך להיות כתוב, והנה עיני יצחק קהו מזוקן, ולכן אומרת רבקה. כי התורה לא מקדימה פרטים שמטרתם להסביר משהו לפני הצורך בהסבר. ואם הכלל הזה הוא נכון, אז יוצא שבתכהנה עיניו מראות ויקרא לבנו לעשיו, הקהות העיניים מסביר למה הוא קרא לעשיו. אני אומר את זה ברמה של פשט ממש, שמנוסף, אין ספק שהיה לו קושי לראות, אבל הקושי, קושי ראייתו היא עמוקה יותר. ולכן זה לא רק מסביר למה הוא מתבלבל כשהם עומדים לפניו ומשקרים, וכל אחד אומר אני עשיו, אלא זה גם מסביר למה הוא מתבלבל בכלל, ולא מבחין בהבדלים האישיים, הערכיים, המוסריים, בין יעקב לבין עשיו. זו נקודה אחת. נקודה שניים זה לפחות, אולי זה לא פשוט ממש, אבל בעיני חז"ל הדברים הם כמעט מתבקשים. אם מישהו הוא עיוור פיזית, אז זה כמעט מתבקש שהוא גם עיוור בצורה יסודית יותר. החיצוניות של האדם משקפת פנימיות עמוקה יותר, בסיסית יותר, מאשר רק התופעה החיצונית. ואכן זה נכון, שיעקב יש באמת, ליצחק, יש באמת בעיה בהכרה, בעמידה נכונה על האופי של יעקב ועשיו, דבר שמוביל לכך שהוא בכלל רוצה לברך את עשיו. וחזר, אני חושב, במדרש שקראתי, רוצים להסביר לא למה ליצחק יש מחלה פיזית. עם הסברים שהם בעיניי בכל זאת נראים תמוהים, שהוא נדבק בווירוס שנקרא דבעות של מלאכים. או בהצצה לשכינה. המדרשים רוצים להסביר משהו הרבה יותר יסודי בישות של יצחק, דבר שהוא בעצם המאפיין הבסיסי של יצחק לאורך כל פרשת תולדות, ואולי גם יותר גם פרשת חיי שרה. יצחק הוא לא חריף בענייני עולם הזה. אתה לא תלך ליצחק כדי לבקש עצה במי לפתוח, מי לעשות שותפות, כי באנשים הוא לא מבין. מתבלבל בין יעקב ועשיו. בלשון, ביידיש, הוא לופטמנש, הוא בעננים. הוא בשמיים, הוא לא בקי, הוא לא מומחה, הוא לא שולט על ענייני עולם הזה. עכשיו, בפשט הדבר הזה הוא מתבטא לא רק בזה שיעקב מצליח לרמות אותו, אלא אני חושב דבר שהוא יותר יסודי, בזה שלרבקה זה ברור שהם יצליחו לרמות אותו. ובעובדה שרבקה לוקחת על עצמה האחריות להחליט בשבילו מי לברך. ולא רק שאפשר לרמות אותו, אלא שביחסים שבין רבקה ליצחק קיים דבר שהוא באמת חריג ומוזר, שרבקה בעצם שולטת ומקבלת על עצמה את האחריות ואת היוזמה לשלוט במה שיצחק יעשה. היא זאת, גם אחר כך, שדואגת שיעקב יברח, ילך לארם, ואז היא הולכת ליעקב. עוד פעם, לא מספרת לו את העובדות בדיוק, אלא מנהלת אותו. מניפולציות של רבקה כלפי יצחק, מיד ומיד במה שזה אומר על רבקה, אבל חז"ל הבינו, ואני חושב שחייבים להבין, שבשני צדיקים אלו, יצחק ורבקה, דבר כזה יכול להיוולד אך ורק אם רבקה רואה בזה חובה שהיא צריכה לגונן, לנהל, לסדר את העניינים הפעוטים האלו. כלומר, כדוגמה, חיי בנה וברכות בניה, ולא להשאיר את זה ליצחק, שאי אפשר לסמוך עליו בדברים כאלו, והיא לוקחת על עצמה את האחריות, עם, כידוע, מדרש אחר, עליי קהילתך בני, לוקחת על עצמת האחריות לטוב ולרע, לנהל את עניינים של יצחק. למה יצחק, מאיפה האופי של יצחק בצורה כזאת? הדבר הזה הוא ממש לא האופי של אברהם לדוגמה. שאברהם לוקח החלטות אמיצות, ברורות, בנוגע למלחמת המלכים, ובנוגע למילה, ודברים אחרים. אברהם לא מנוהל על ידי שרה, ודאי שלא. יש לו ויכוח עם שרה, והוא דווקא מתנגד. אפילו כשהיא צודקת. כיוון שהתורה אומרת שכל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. אבל אברהם לא נוטה להיות פסיבי, ואנשים אחרים יסדרו אותו, כיוון שטוב, זה לא ענייני, אני לא יודע איזה בן. הוא יודע איזה בן. לברך, הוא רוצה להציל גם את ישמעאל, הוא יודע שיצחק הוא הבן העדיף, הוא בעניינים, בקיצור, הוא בעניינים. הוא לא בעולם הבא, הוא בעולם הזה, אבל יצחק הוא לא ככה, ולמה? אז יש כאן שני מדרשים, אני רוצה להסביר את המדרשים האלו, ואז לראות אותם כפשט. לדעתי, המדרשים האלו אומרים אחד משני דברים. מדרש הראשון, בכי המלאכים הוא רושם, משאיר רושם בעיניו של יצחק. לא כתוב שזה שורף, כתוב ש... היו רשומות בתוך עיניו, כיוון שהסכין קהו עיניו. מה הפשט? אני חושב, אני מציע את הפשט הבא. בבקשה, אתה יכול להציע פשט אחר. כאן, אני קראתי את המדרש. אני קראתי אותו נכון. הסברתי את הרקע, אני חושב, ניסיתי לשכנע. אבל עכשיו, אני מנסה לחדור לעומק של הפשט של המדרש, כדי להגיד מה המדרש אומר כפשט של הפסוקים. זה קצת ספקולטיבי. מישהו יש לו הצעה אחרת, נא להודיע לי, אני פתוח לצעות, אבל ככה אני מציע. אדם, כדוגמת יצחק, שראה את אביו, אבא שלו, לוקח אותו לשחיטה. הגם שיצחק מסכים, וילכו שניהם יחדיו. זאת החלטה נכונה של אברהם, כי זה רצון השם, והשם יראה את עשה בני, ויצחק מקבל בצדקות ובמסירות נפש את הדבר הזה. ובכל זאת, ברמה האמוציונלית, הפסיכולוגית, אדם ש, 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 שחווה את אביו, עוקדו, ומרים את המאכלת לשחוט אותו, החוויה הזאת משאירה רושם פסיכולוגי שאחר כך מנחה את כל חייו של יצחק. איך אנחנו נבטא, על איזה אספקט של התופעה הזאת, של האירוע הזה. אני חושב שנקודה החשובה כאן, שהמלאכים בחו. מה זה מלאכים? מלאכים מייצגים בחזל את האובייקטיביות האמיתית הריאלית. לאו דווקא מה שקדוש ברוך הוא מסכים, אבל... ההיגיון הפשוט, איך להסתכל על מצב. אם מלאכים בוכים, והפסוק שמצטטים כאן, הן הרעילים צעקו חוצה, שהמדרש בויירא מסביר את זה, שהמלאכים צעקו חוצה לקדוש ברוך הוא, אמרו לו, בר היא לך, זה חוץ ממך, מה אתה עושה? אתה עושה דבר שהוא זר, הוא מנוכר לאופי של האלוקים, שאתה מבקש מאבא לשחוט את בנו. כלומר, המלאכים מוחים ובוכים, כי מדובר, פשוט, במילים אחרות, יש כאן טרגדיה אובייקטיבית. והדבר הזה הוא נכון, לא לאנשים פשוטים, אבל מי שמבין שמדובר כאן בהקרבה למען השם, זה לא טרגדיה, זה שמחה גדולה. לא, המלאכים בוכים, איזה שמחה. יכול להיות שזה אמיתי, יכול להיות שחייבים לעשות את זה. זה לא משנה את העובדה שיש כאן טרגדיה. זה מה שחזר רוצים להגיד כאן. יצחק מסכים, אבל זה לא משנה שמדובר כאן בטרגדיה. והטרגדיה כאן זה לא לצופים, כמונו, כמו המלאכים, אלא למשתתף, ליצחק עצמו. וכאן שורת הסיכום. אדם שאבא שלו, למען אידיאלים, היה מוכן לשחוט אותו, לא מסוגל אחר כך להבחין בין בנו צדיק ובין בנו רשע, לא מסוגל להקריב את בנו האחד, ולהוציא אותו מכלל המשפחה. אברהם אבינו היה מסוגל, בצער ובכאב, להוציא את ישמעאל ממשפחתו, ואחר כך, כנראה בהרבה יותר קלות, להוציא את כל בני הפילגשים וישחם מעל פני יצחק. אבל יצחק לא מסוגל. הרישום של העקידה מתבטא בכך שאחר כך יצחק איננו מבחין בין בן לבן. דחייתו, אני אומר דחייתו אולי במערכות, אבל דחייתו על ידי אביו לא מאפשר לו לדחות בן אחר כך. זה הפשט של המדרש, וזה הפשט של המדרש אומר על יצחק. הניתוק של יצחק מחיי העולם הזה, ספציפית, כי זה הנקודה שזה בא די ביטוי, אני לא יודע כמה הוא היה טוב בחקלות, עובדה שהוא זרע באותו שנה, והוציא מאה שערים, והוא גם חפר בעירות, בהצלחה מסוימת. אבל איפה שיצחק הוא באמת לא בעניינים, זה בגידול בנים. אין לו את את הגב, אין לו את הקשיות, העזות המסוימת שדרוש לפעמים, אבל צריך להיות אכזרי, או קשה, יצחק אין את זה. איך אפשר לדרוש ממנו מידה כזאת, אחרי מה שהוא עבר עם אביו, הגם ששניהם הסכימו והלכו יחדיו. זה המדרש הראשון. אז זה הטרגדיה של העקידה שמשאירה רושם על יצחק. המדרש השני אומר שבשעה שהקדוש ברוך הוא הבינו את יצחק בנו גבי מזבח תלה עינה במרום והביט בשכינה. ולכן, כיוון שהסכין, כהו עיניו. מה הקשר בין שכינה לבין כהו עיניו? כאן אני חושב שההסבר הוא רחב יותר. יצחק בזמן העקידה ראה, הציץ וראה בשכינה. עכשיו אנחנו צריכים להבין, זה לא כמו המשל, הבן הציץ מהחלון. אני מסתכל למעלה, ואני לא רואה בשכינה. יצחק ראה בשכינה, כי הוא היה באמת בדרגה שראויה לכך. הוא הצליח לראות דברים בעיניו, מה שאנחנו לא רואים. כי הוא היה בשעת מסירות נפש עצומה למען השם. מדובר בעקידת יצחק, ויצחק הוא הקורבן. אז באותו רגע, הציץ וראה יותר, כלומר יש כאן איזושהי סתירה פנימית, הוא ראה מה שהוא הצליח לראות, אבל מה שהוא הצליח לראות הוא בעצם יותר ממה שבן אדם אמור לראות. בן אדם, שמים אותו בעולם הזה, ועיניו צריכים להיות מכוונים למה שיש מסביב, יש לו תפקידים, יש לו עבודות שהוא צריך לעשות, הוא צריך לראות את הסביבה. ויצחק, בגלל התעלות והסתקקות הנפש, בגלל פרישותו, הוא עומד למות סך הכל. אז זה עת רצון בשביל לחדור ולבטל ולעבור את המחיצה בין שמיים וארץ. זה בעת מיטה, ומיטה של קידוש השם, ומיטה של מסירות נפש, והוא רואה ישר לשמיים. והציץ בשכינה, בלשון של המדרש. הביט בשכינה. אחרי זה, הוא לא יכול לחזור לעולם הרגיל, הפשוט, היומיומי שלנו. מה שנקרא בלשון חז"ל של יצחק היה עולה תמימה. יצחק הוא מוקדש. אנחנו לא מוקדשים. אנחנו חול. ויש דברים שצריכים לעשות. החול הוא גם טוב. יש דברים שצריכים לתקן בחול וצריכים לעשות בחול. יש לנו משימות. יצחק הוא פרוש מאז העקידה, זה החזל אומרים בכמה מקומות, עולה תמימה כיוון שעולה מזבח חשוב לא ירד, זאת הסיבה שהוא לא יכול לצאת לחוץ לארץ, ועוד כמה דברים שנמצאים בחזל. אבל גם באישיות, המדרש שלנו אומר שבאישיות שלו הוא נהיה פרוש. ולמה? לא בגלל משהו הלכתי. אברהם אבינו הקדיש אותו, אז אסור לו לצאת לחוץ לארץ. אלא אברהם אבינו הקדיש אותו, והביא אותו למזבח, והוא הביא את עצמו למזבח. ובאותו רגע, כשעיני אברהם מסתכלים מטה, עיני יצחק הסתכלו מעלה, ברגע שהוא ראה, הוא ראה את השכינה, הוא נכנס לתוך העולם השמיימי, אז אין בו אפשרות נפשית לחזור לעולם הזה. ולאט לאט, במשך השנים, כהו עיניו מראות. הוא חי, בוא נגיד ככה, 70%, 80%, הוא מסתובב בשמיים. ויצא יצחק לסוח בשדה. הוא בהתבודדות. הוא בפרישות. הוא ראשו בשמיים, באוויר, ברוחניות. וקשה לו, קשה לו מאוד להבין בדברים שהם פשוטים, חול, יומיומיים. להבין את האישיות של יעקב, האישיות של עשיו. זה, אתה צריך להיות בעניינים, אתה צריך, זה, זה, זה חוכמת חיים. זאת לא חוכמה, דבקות באלוקים. מי שדבק באלוקים, יצחק נשאר דבק באלוקים. וזו עובדה. שיש מתח ואפילו סתירה בין שני האידיאלים האלו. להיות בקי וחכם בענייני העולם הזה, ולהיות דבק, בשכינה לפחות בדבקות שיש ליצחק. אז כאן זה הרבה יותר כללי מאשר בדוגמה הקודמת. זה לא רק שהוא לא מבחין בין עשיו לבין יעקב, אני מניח שמסן יוצא שהוא לא מבחין בין הרבה דברים. בהבנת המשל, למה צריכים להרוג? אולי צריכים להרוג את הבן כי הוא עבר הרבה, למה צריכים להרוג את יצחק? הכוונה היא שהאמת שהמבט הזה של יצחק בשכינה, זה מבט ששייך לעולם הבא ולא שייך לעולם הזה. הוא היה צריך לא להירג כעונש, היה צריך למות. אם עברת את הגבול, בגלל חוויה מסוימת, אז הנפש צריך לפרוח. הציץ בשכינה ופרח נשמתו, זה לא עונש, זה פשוט, אתה, אין לך מה לעשות בעולם הזה אחרי שחדרת ודבקת והתאחדת עם העולם הרוחני, הטהור יותר, הזך יותר, שנקראת כאן שכינה. אבל אני מכריע את אוהבי, כלומר, יש לו קשבוק התוכניות בעולם, יצחק יש לו מה לעשות בעולם, הוא חייב להמשיך את השלשלת ולהביא ליעקב מה שצריכים להביא, אבל מניח שלמרות אולי מה שמדרש כתוב, גם המידה הזאת היא מידה שיצחק הוא אבינו. להפך, זאת המידה העיקרית של יצחק להעביר אלינו ביחד עם המידות של אברהם ויעקב, לא בצורה התהורה הקיצונית של יצחק, אבל ביחד עם שני אהבות אחרים, יצחק יעביר לנו את הדבקות בשכינה, את המבט לעולם הבא, לא להיות יותר מדי בעולם הזה, אלא להבין גם את הצד ההוא. אבל אצל יצחק זה היה צריך להתבטא בפרישותו פיזית מעולם הזה. אבל ראש ברוך הוא לא הסכים. אלא שגוזרני שיסתמו חלונותיו. בכל זאת, הוא יישאר עם המידה הזאת, אז הרגליים שלו יישארו בקרקע, אבל העיניים שלו כבר לא יסתכלו לקרקע. זה, המבט לא יחזור. הוא יצליח לחיות, אבל המבט שלו לא יצליח לחזור, לשחק את המשחקים, להיות בעניינים, כפי שהוא היה לפני העקדה. ממילא זה מסביר את הסיפור של יעקב ועשיו והברכות. ממילא זה מסביר את יחסי יצחק ורבקה. ואולי, אני חושב בעיני חזר, זה מסביר את החשיבות של יצחק לעם ישראל. מהו האבהות של יצחק? שחס ושלום, שלא תחשבו שאני מתכוון כאן לתאר את יצחק בעיני חזר בצורה שלילית. יש כאן ביטוי שלילי, כלומר, אף אחד לא היה רוצה לא להכיר את בניו. אבל יש כאן מידה חיובית, המידה היא הדבקות בשכינה, ההסתכלות, הראייה, ראייה מוחשית של שכינה. המדרש עומד על כך שתבינו, יש סתירה. אתה לא יכול להסתכל בשני הכיוונים גם יחד, כאילו אין סתירה ביניהם. אז יצחק מנחיל לנו, כאבא לבנים, את המידה הזאת שהיא מידתו, אנחנו גם נקבל את המעשיות של אברהם ואת הבנייה בעולם הזה של ביתיות של יעקב, וביחד זה מהווה את האישיות של הישראל, של בני אברהם, יצחק ויעקב, שקיבלנו מהם. נקודתי שמדרש הקצת פנטסטי הזה, מספר סיפור, המלאכים, דמעות, שכינה. צריכים להבין מה התוכן, מה חזל רוצים להביע בסיפור. את התוכן הזה, להבין אותו כפשט, גם במקרה שלנו כאן,
בסיפור מסוים מאוד, למה יצחק נותן ברכה לעשו ולא ליעקב, אבל גם משהו כללי יותר, פרשנות ברמה שנייה של כל חייו של יצחק, והמקום שלו בספר בראשית, ובחיי עם ישראל. ובזה סיימנו להיום, ונמשיך בשבוע הבא, בדוגמה אחרת, מדרש אחר לחלוטין, והתייחסותו וחשיבותו לגבי הפשט. ואני חוזר מה שמעתי בתחילת השיעור, בבקשה, אנא, שמעתם שיעור עכשיו, אם אתם עומדים ליד מחשב, או כשתגיעו ליד מחשב, אנא, היכנסו לאתר של קשת, www.etzion.org.il/קשת, ואם לא זוכרים, אז תעשו בגוגל בעברית קשת, ובין התשובות הראשונות, תקבלו אתר של עציון, זה האתר שלנו, ובצד שמאל להירשם לרשימת התפוצה, לאימייל, כדי שנוכל לעמוד בקשר בעתיד, זה חשוב, ונוכל להמשיך ליהנות מהשיעורים היומיים. כל טוב ולהשתמע.